השאלה שנוגעת אולי לכם יותר מאשר לכלל העולם, מדוע עיקר לימוד התורה בישיבות הוא לימוד גמרא? הרי לא מהיום הדבר, כן, זה כבר, אני יודע כמה, 1800 שנה, 1900 שנה, משהו כזה, כמה שאנחנו יכולים לדעת. כן, לא הייתה אז גמרא במובן כמו שיש היום, כקודקס ערוך, אבל דברים של תורה שבעל פה, שנוגעים להלכה, בירורים הלכתיים, כאלה ואחרים. הגמרא, כמו שפחות או יותר, התלמוד הבבלי קיים כ-1500 שנה. רק. בסדר, בשבילנו זה רק, כי אנחנו עם עתיק יותר, יש עמים, שאז אומרים, עוד לא ירדו מהעצים, אז אבל בסדר. יש בזה לפחות כמה היבטים. היבט אחד הוא פשוט דיון היסטורי, מה קרה. ברור לגמרי שבירורי הלכה הם המסה הגדולה של הלימוד. א', מכיוון שזה נוגע לחיי היום-יום של כל אחד ואחת, גם גברים, גם נשים, גם צעירים, גם מבוגרים, גם עשירים, גם עניים, בין היהודים זה נוגע לכולם. וממילא, כל דבר ועניין, כל מצווה יש בה פרטים. מי, מתי, איך, כמה, ועוד ועוד, כל השאלות האלה צריכות מענה. מכיוון שאם רוצים לקיים מצווה כראוי, אז צריך לדעת. מי חייב, עד כמה חייב, איפה זה צריך לעשות, מתי זה צריך לעשות, איך זה צריך לעשות, האם צריך חפצים לזה נוספים, מכשירים, אמצעים וכו'. זה מצווה אחת, תכפילו את זה בהרבה מצוות. לא תרייג מצוות, כיוון שחלק ניכר מהמצוות מתקיימות רק בבית המקדש ורק על ידי כהנים, שזה כמובן גם דבר חשוב. אבל אנחנו מדברים על זמן שלאחר חורבן הבית, כאשר הדברים האלה כבר בפועל לא היו כל כך מעשיים, אבל כל שאר המצוות, מצוות הגוף ומצוות הזמן, ומצוות שמתקיימות במצבים שונים, כל זה נשאר, ומדובר על, על, על הרבה מצוות והרבה נגזרות. מלבד זאת, אנחנו מדברים על עניין נוסף שהוא ההתנהגות החברתית, תקנות הקהל ותקנות הציבור וגזירות ותוספות של חכמים, כדי שהחיים הציבוריים בישראל יהיו מתאימים ויחסית עד כמה שאפשר נוחים לקיום המצוות השונות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מסה גדולה מאוד של חומר לימודי, של פרטים, וגם צורך במיומנות שכלית, משפטית, מוסרית, כדי לעשות את העבודה הנצרכת הזאת כראוי. ממילא, אנחנו מבינים שבימי, החל מימי בית שני, מתחילתו מאנשי כנסת הגדולים, שלמשל בתקנותיהם הוסיפו לנו הרבה מאוד הלכות, לא מצוות חדשות, זה אסור לעשות, הלכות. כאשר קבעו את נוסח התפילה הקבוע, את זמן התפילה הקבוע, את נוסח הברכות הקבועות, קבעו את סדרי התפילה, סדרי קריאת התורה, כל אלה גרמו להמון שאלות. להמון הלכות נוספות, בנוסף למצוות מדאורייתא ופרטיהם ופרטי פרטיהם. כלומר, הסדר הזה, הסדר הציבורי, עם כל התקנות, דברים שנוגעים, נניח, לפי הדעה שהתפילה באופן כללי, תפילה היא מצווה מדאורייתא, אבל כמובן, לא הנוסח, ולא שלוש פעמים ביום דווקא, ווודאי לא חייב להיות לא במניין ולא בבית כנסת. אז דברים האלה קיבלו סדר, קיבלו מסגרת, תוקנו כתקנות במובן של צווים מחייבים. אותו דבר קריאת התורה. וקריאת התורה בציבור, לימוד התורה, מצוות לימוד התורה. מהי מצוות לימוד התורה? אז זה נכון שמצד אחד, חכמים אומרים, בעצם, הרי אין לזה שיעור. אז כל מי שאומר קריאת שמה בבוקר וקריאת שמה בערב, כן, בשורך בחב קומך, כבר יוצא ידי חובה של מינימום בלימוד התורה. זה הרי פרקים מהתורה. אז הוא למד משהו, בייחוד אם עוד למד בעל פה. אבל זה ברור שזה לא מכסה את הכל. זאת אומרת, בעצם המצווה היא, המצווה, ללמוד כמה שיותר. בתי מדרש שנוצרו בימי בית שני, על ידי חכמים יורשיהם של אנשי כנסת הגדולה, המחוקקים המתקנים הגדולים, בתי מדרש באופן טבעי עסקו באותו האתגר הגדול של הוראה ברורה ומסודרת. מהו סדר יומו של כל יהודי? מה סדר השבוע? מה סדר החודש? מה סדר השנה? מהם הדברים המותרים ואסורים בפרטיהם? אם אנחנו נרצה לעקוב אחרי פסוק, שפר פעמים יש בתורה, כן? לא תבשל גדי וחלב עמו. כל הלכות הכשרות, שזה הרבה מאוד, נובעות מפסוקי בית. כל הלכות הכשרות, חוץ מחיות מותרות, אסורות, כן? או דברים של לא לאכול דם, יש הדברים שולים יחסית, אבל כל עניין של חלב, בשר וחלב, זה בא מהפסוקים. זאת עבודה ענקית של חכמי התורה שבעל פה, שבלימוד ביססו תחום שלם. כמובן, גם חלק היה במסורת כבר. לא המציאו את זה. אבל כל מה שהיה כבר במסורת כמנהג, היה צריך לעגן מבחינה לימודית משפטית. היה צריך למצוא לזה אסמכתאות, היה צריך לדייק את זה, להגדיר את זה. כל העבודה הזאת, את עבודה ענקית. וכך בהרבה דברים, בהרבה מצוות. ההחלטה ללמוד למתת מלאכות של שבת, זו החלטה של לימוד בתורה שבעל פה. שוב, חלק גדול היה כבר במסורת. אבל היה צריך לעגן את זה, לעגן את זה בפסוקים, להפיק מזה את כל התולדות ותולדות של התולדות וכל מה ש... כן? כל הזה, זאת עבודה ענקית. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על היהדות של ימינו, פחות או יותר, תחומים שלמים של הלכות, ששום יהודי, גם שלא מקיים מצוות, לא מתאר לעצמו את היהדות בלי זה. בעצם זו עבודה של חכמים. בבתי המדרש, דורות עמלו על כך, כדי לבסס, להגדיר, לנסח את אורח החיים היהודי, של פרט, של משפחה, של קהילה, של עם, בזמן, במקום, בחומרים, באמצעים, כל הדברים האלה. זאת כמות אדירה של חומר. זה האתגר הגדול. ולכן, בתי מדרש בעצם היו תוצאה של הצורך, של האתגר. העיסוק ההלכתי משפטי, הוא כמובן היה במרכז. מכיוון שקודם כל, הוא המסה הגדולה של הלימוד. מבחינת המציאות היהודית הכוללת, אנשים שעסקו בלימוד כזה בבתי מדרש היו מיעוט קטן. הרוב העצום, כמה זה רוב? אולי נוכל להבין מהדברים הסכמטיים של המשנה. 1,000 נכנסים למקרא, 100 נכנסים למשנה, 10 נכנסים לתלמוד, אחד יוצא להוראה. כלומר, לא אחוז אחד, שזה אחד ממאה, אלא אחד מאלף, עשירית האחוז. אלפית, או פרומיל, תלמידי חכמים, 999, אני תמיד אמרתי, מי שחושב, מה קרה ל-999 אנשים? הייתה מגפה שם, כולם מתו, רק אחד שיצא להוראה. לא, כולם חיים. אבל זה היה היחס. פרומיל מהחברה עסקו באופן מקצועי, שקעו והשקיעו את מאמציהם, את כישרונותיהם, בלימוד התורה והוראת ההלכה. הוראת ההלכה. 10, שזה אחוז אחד, מתוך 1,000, עסקו בתלמוד, כלומר, היו מספיק מקצועיים כדי ללמוד תלמוד, לא כדי להורות, אלא כדי להבין. כן? בערך כמו היהודים שלנו שמתכנסים אחרי יום עבודה לשיעור דף יומי. אי אפשר להגיד כל אחד מהם מורה הוראה, לא. רוב הפעמים גם מי שמלמד אותם הוא לא מורה הוראה. אבל מספיק כדי להבין, להתמודד עם החומר הקשה. אחרים, אנחנו מדברים על מצוות תלמוד תורה, כמה אנשים שותפים לאיזה תחום? 900 אנשים לימודי מקרא. מספיק היה לקריאת התורה, חזרה, כן, כמו שאחר כך הוסיפו ששניים מקרא ואחד תרגום, זה היה בשביל רוב הגדול מאוד, 900 מתוך 1,000, 900 איש מתוך 1,000, זה היה לימוד התורה שלנו. מסביב לזה, על יד זה, אז כמובן, ברוך השם שיש לנו רשי, אז רשי הכניס קצת מדרשים וקצת דברי הלכה, מתוך הפקיעות העצומה שלו, מאוד מאוד מאוד, הקל בכך את מלאכת לימוד התורה על יהודים רבים. קשה לתאר את גודל הגאוניות של רש"י, שיכול היה במילים ספורות על כל פסוק להכניס עולם שלם של הלכה ושל מוסר ושל קצת חריפות לימודית, כל דבר, זה דבר נפלא. לכן רבים אחר כך פסקו ששניים מקרא ואחד תרגום, לא חייבים תרגום אונקלו, שבהתחלה היה מאוד חשוב כי הוא תרגם לשפה המדוברת, אלא מקרא ורשי. מקרא ורשי זה מספיק. אבל זה היה 900. 90 יכלו ללמוד משנה. משנה זה לא מאוד קשה. אני מדבר בלימוד, לא בללמד, זה עניין אחר, אבל בלימוד, להכיר את ה-90. 10 יכלו גם ללמוד דף יומי. אז לא היה דף יומי, ללמוד קצת, קצת יותר מקצת, בוודאי הבדל בכישרונות, הבדל באנשים, יש כאלה שיותר מקצת. ואחד ידע להורות. לבד להסיק מסקנות הלכתיות, משפטיות, להגיד כך צריך לעשות וכך לא צריך לעשות. זה דבר נכון, זה לא כל כך נכון. אז מצד אחד הייתה התפתחות של בתי מדרש, דבר חשוב. אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים האלה, זה סכמטי מאוד, ברור שלא בכל דור היה דווקא 999 מול אחד, יכול להיות שהיו דורות שהיה 5,000 מול אחד, והיו דורות שהיה 800 מול אחד, אני לא יודע, אבל בסדר, זה סכמה כדי להבין פחות או יותר את הפרופורציה. זה מאוד מובן, מכיוון שהעיסוק המקצועי, המשפטי, הלכתי, בצד הזה של התורה, הוא באמת מחייב כמות לא מאוד גדולה של אנשים. יש להם חשיבות מרובה. בעיני העם, בעיני הציבור, בתפקיד, זה הכל בסדר. אבל הצורך הוא לא כל כך גדול. חשוב מאוד שעל כל 1,000 איש, תחשבו, יהיה מישהו שיודע לראות הלכה. זה מספיק. 1,000 איש זה לא קהל כל כך גדול. בהחלט יכול להספיק. והכל בסדר. אז אפשר להיות אחראי על החיים היהודיים, על המסגרת בכללותה, וגם על חיי היחיד והמשפחה, שמי שצריך לדעת הלכה, יש לו שאלה, יש לו למי לפנות. זה בסדר. אז זה היה, זאת הייתה המציאות, אבל אחרי חורבן בית המקדש, כאשר בעצם נעלם אחד המוקדים העוצמתיים ביותר של הזהות היהודית, של העבודה שבלב, של העוצמה האדירה שלה, של עלייה לרגל, של התאספות ביחד, של איש לרעהו יאמר חזק, ירושלים שעושה כל ישראל חברים, כלומר יותר מתקדשים, כן, חברים במובן ההלכתי, שכולם מהדרים בהלכות ולומדים אחד מהשני, כי כולם נמצאים ביחד, כן, זה נעלם בעצם. נשאלה השאלה מובנת מאלה, מה יהיה עמוד השדרה של ההוויה היהודית מעתה ואילך? השאלה הזאת הוחרפה עוד יותר, לא רק כאשר לא היה כבר בית מקדש, אלא גם כאשר הגלות הפכה להיות המציאות העיקרית שלה. המרד הגדול הגלו ומכרו לעבדים, מאות אלפים אם לא יודע. אחרי מרד בר כוכבא, עוד גל אדיר של יהודים, יצאו מן הארץ והוצאו מן הארץ, בדרכי שלום, כלומר, מתוך איזושהי החלטה, או על ידי החלטה של זרים. וגלים נוספים היו אחרי הכיבוש המוסלמי של הארץ, שמאוד מאוד חריב את השאריות של היישוב, והיו עוד גלים ועוד גלים של יציאת היהודים מארץ ישראל. הגלות, הפיזור, החריפו את השאלה הזאת פי כמה וכמה, מה יהיה עמוד השדרה של הקיום היהודי? ואיך אומר הפייטן, לא נותרה לנו, אין לנו שיעור, אלא התורה הזאת. לא נשתייר דבר, כן? לא נשאר כלום. לא מקדש, לא ארץ, לא ביחד אפילו. אם היו מגלים את כולם למקום אחד, יכלו להגיד, טוב, אנחנו, כמו שבזמנו הגלו לבבל את ממלכת יהודה, לפחות הם פחות או יותר היו בסביבה אחת. גם זה לא. הפיזור והגלות וחוסר היכולת לתקשר כמעט רק התורה. כלומר, בתי מדרש מילאו תפקיד אחר לגמרי. אם אחרי החזרה לארץ היה תפקיד, כמו שאמרנו, האתגר הגדול היה להגדיר היטב את החוק היהודי, את המציאות היהודית, את אורח החיים היהודי, היהדותי, לכלל הציבור וגם ליחידים ולמשפחות ולקהילות. עכשיו, נוסף לזה, ואולי גבר על זה, התפקיד השני, הוא תפקיד הזהות היהודית, הייחודיות היהודית. ולכן, הכניסה לבית המדרש, ובכלל בתי כנסת הפכו לבתי מדרש. פעם היה הבדל, יש גם הלכות שונות, מה שמותר בבית המדרש ומה שמותר בית כנסת היה מקום מאוד מכובד, מקדש מעט, שבאו להתפלל. לכן היה אסור לאכול בבית כנסת, והיה אסור לישון בבית כנסת. בית מדרש, מכיוון שזה היה מקום לימוד ועבודה לכל היום, לא רק להיכנס וללכת מהתפילה. היה מותר לאכול, היה מותר לישון. רוב בתי הכנסת בפועל הפכו להיות בתי מדרש. שתי הפונקציות התחברו. בית הכנסת כסימן של רק עבודה שבלב כבר הפסיק להיות רק זה. זה היה המקום ששם היה לב הפועם של, של, של הקהילה היהודית. ממילא היה בו עניין של לימוד. מה היה לימוד שהתרגלו אליו ושהיה... הלימוד ההלכתי. מי שנערך התלמוד בגרסה המורחבת שלו והמסודרת יותר, זה התלמוד הבבלי, שעליו עבדו לא רק מהערכים האחרונים מבין המוראים היו רבינה ורבשת, אבל למעשה אחר כך היה דור של סבוראים, ואחר כך היו גאונים שעוד עבדו על גרסאות ועל הגהה ועל עריכה האחרונה, זאת אומרת זאת עבודה של דורי דורות, אבל שהושקעה עבודה וחוכמה גדולה מאוד, להסביר ולהעשיר והכל. זה בעצם היה הספר הרחב, הכולל, שהציג ליהודי כמעט כל מה שהוא רצה. גם הלכה פסוקה, כי יש דיונים שהרבה פעמים יש הכרעה. למי שיותר מוכשר והכל, גם הדיון ההלכתי, הסברות, כל השקלא וטריא, למי שרצה גם אגדות התלמוד, דברים של מוסר, דברים שיש בהם איזו מסורת, על אבות, על דברים גדולים, גם זה. התלמוד הוא באמת, אמרו שנקרא בבלי, כי הוא בלול מהכל, מאגדות ומהלכות, ומדיון ומעיון, מהכל. ועל כן, אפשר להגיד שהתלמוד היה, מצד אחד אולי ברירת מחדל, כלומר, אם לא ידעו איך, מה לעשות, היה תלמוד. כי התלמוד סיפק את... מצד שני, בגלל שיהודים רבים מאוד מצאו את עצמם בסביבה נוצרית, כאן הייתה תחרות. הנוצרים קידשו את התורה שבכתב. מבחינתם זה גם ספר קודש. במה התייחדה היהדות? לא בתורה שבכתב, כביכול, אלא בתורה שבעל פה. תורה שבעל פה הייתה מרוכזת בספר התלמוד. זה היה סוד היהדות. היהודים שרצו להתייחד, להיבדל מבחינה מסוימת. המקרא היה גם של השכנים, אבל לא התלמוד. תלמוד היה ספר יהודי לגמרי, רק של יהודי. וצריך לומר שהנוצרים שנו את התלמוד תכלית שלה, כי מבחינתם זה היה איזה ספר כשפים שאף אחד לא יכול להבין חוץ מהיהודים. ולכן לא פעם הייתה שריפת התלמוד והחרמה, על ידי הנוצרים. דווקא התלמוד, כמובן. גם המציאות הזאת הביאה לכך שהזהות היהודית נבנתה מסביב לתלמוד, ללימוד התלמוד, לימוד הגמרא, מה שאנחנו כן, כי למי גמר זה ללמוד בארמית, אז ממילא גמרא זה לא שזה נגמר, אלא מלשון לימוד, בעצם זה תרגום. בעברית תלמוד ובארמית גמרא. אז הלימוד בכלל הפך להיות הקרקע של היהודי. כי מה שיצר את עמוד השדרה של הזהות היהודית זה היה הלימוד. כלומר הזיכרון והדביקות באורח החיים. לא גיאוגרפיה, לא שלטון, לא אחדות העם במובן הפיזי. לא מקדש, רק זה. זה דבר עוצמתי מאוד. זה היה האתגר הגדול. ומכיוון שהתלמוד גם ייחד את היהודים מכולם לעומת המקרא, אז זה ודאי שחיזק את הזהות היהודית עוד יותר. עוד יותר. לכן אנחנו יכולים לראות שבתקופת ההשכלה, תקופת הנאורות, אותם יהודים שמחפשים דרך להתחבר יותר עם השכנים הנוכרים, עושים את זה דרך המקרא, כי זה הדבר המשותף. גם אלה שלא היו נגד הזהות היהודית, אבל אמרו, אנחנו צריכים לחיות ביחד, לחיות בשלום. מה הדבר המשותף? התלמוד לא, כי הוא מפריד. המקרא. המקרא זה הדבר המשותף. עוד יותר קל היה בסביבה פרוטסטנטית. קתולים לא כל כך עסקו במקרא. אצלם הכנסייה והטקס זה תופס את עיקר העניין. אבל הפרוטסטנטים, ברוב הזרמים הפרוטסטנטים, המקרא הוא מאוד חשוב. בהרבה מאוד משפחות היה רגיל, לא יושבים לארוחה בלי לקרוא פרק תהילים. לא בעברית כמובן, אבל ברור, ולפעמים פרק בכלל, פרק במקרא. אם זה בחומש, פחות, אבל כי זה פחות, זה הזכיר להם שכתוב שם הרבה מצוות שהם לא מקיימים. אבל בדברי נביאים, בכתובים, בדברים שלא כל כך מחייבים. מצד אחד, מצד שני, יש שם יותר השראה רוחנית. לכאורה. אז היה תשתית מאחדת. לכן למשל, או לא, לא יודעים, לכן, אבל אחת הסיבות, שהספרות העברית החדשה, הלא דתית כל כך, נכתבת קודם כל בשפה, דמוית שפה מקראית. העברית שבה נכתבת הספרות בתחילתה, לא מדבר על ביאליק, מה שהיה לפניו, מפו. היום מכירים אולי רק את הרחוב מפו בתור אביב, אבל היה סופר כזה. ועוד אחרים, זה נכתב בשפה דמוי מקראית. זו שפה שגם מאוד התייהרו בה, אנחנו היהודים, לעומת השכנים הנוצרים, אתם קוראים תרגומים, ואנחנו יודעים את המקום. תאריכו אותנו. יש על מה להאריך אותנו. אנחנו יודעים את המקום של מה שאתם. אז זה היה מאוחר מאוד, כאשר להפך רצו לשבור את המחיצה בין הגויים לבין היהודים. אבל קודם כל, שמירת הזהות היהודית, שמירת הייחודיות היהודית, בתנאים הבלתי אפשריים של גולה, של פיזור, של לחץ. היהודים בכל מקום, היו בהרבה מקומות, אבל בכל מקום היו בסביבות בין 0.5% ל-1% מכלל האוכלוסייה, בלבד. וגם לא כולם מרוכזים במקום אחד, אלא 100 משפחות פה, בקהילה אחת, 100 משפחות בקהילה אחרת, 50 משפחות, 200 משפחות, קהילות גדולות, כן? בכל מיני ערים, בארצות הרחבות ידיים. כאן שמירת הזהות הייתה אתגר המרכזי. וכל דבר שידגיש את הייחודיות היהודית, היה במקום הראשון. צריך להוסיף לזה. האמצעי העיקרי להישרדות היהודית הפיזית, אני קודם דיברתי על הזהות כהישרדות רוחנית כמובן, יש גם הישרדות פיזית. האמצעי העיקרי של ההישרדות הפיזית של היהודים בקרב הנוכרים, מה היה? מה היה המשאב היהודי העיקרי שהם יכלו לקחת אותו בכל מקום, גם אם גרשו אותם? השכל. המיומנות. המקצועית. אחר כך, מצטרף לזה עניין הכסף, בהתחלה כפשוטו, כסף וזהב, רבים מן היהודים היו צורפים, מכיוון שבמעט זהב או יעלום אתה יכול לקחת הון גדול. אם יש לך בית חרושת, או שדה, או קרם, אתה לא יכול לקחת אותו אם מגרשים אותך. אבל את מעט הזהב והיעלומים והאבנים הטוב אתה יכול לשים בשקית קטנה, ללכת. רבים מאוד היהודים היו צורפים, רבים מאוד היו אנשי כספים, בנקאים, חלפני כספים. כאן מאוד עזר הפיזור, דווקא שבני אותה משפחה או מכרים היו במקומות שונים, מספיק היה לכתוב פתק קטן בעברית, שהייתה שפת סתרים של היהודים, כדי שמי שלקח הלוואה פה יחזיר את זה שם. ולהפך, כל מיני מה שנהיה טרנזקציה, פעולה שהיא כלכלית, לכן הבנקאות בבסיסה, זו המצאה יהודית. זה בא מלשון, בנק זה בא מלשון ספסל, בנקו. זה היו ספסלים מיוחדים, אדם ישב על ארגז, בארגז היה כסף, הוא ישב עליו, שאף אחד לא יכול לגנוב, כלומר, יכלו לתת לו מכות, להרוג אותו לקח, זה כן, אבל כל עוד נשמר איכשהו הסדר, לגנוב אפשר מהכיס ואתה יושב עליו. מישהו בא, אתה יכול להחליף לו מטבע במטבע, זה מאוד היה חשוב, כי זה העניין של משקל, ועניין של מיומנות והבנה, ולכתוב אחר כך, לכתוב שטרות, ולהגיד, אנחנו פה בפרנקפורט, ואתה יכול ללכת לפריז, ושם הקרוב משפחה שלי, או המחותן שלי, הוא ייתן לך על פי השטר הזה, ואתה תפריז. כך התחילה הבנקאות באירופה, בעצם גם בעולם. מה היה אחראי לזה? השכל, כושר החישוב, המחשבה היצירתית. מחשבה היצירתית. מה שיקרה, מה עושים כשאין מה לעשות? האתגר הכי קשה לפני כל אדם. התנאים רעים. אף אחד לא יבוא לעזור לה. מה עושים? איך מסתדרים? כאן אנחנו חוזרים לעניין של לימוד תורה וגם לעיון. ריבוי הפרטים, ריבוי התנאים שהגמרא מציבה להבנה של דרכי ההסק מעיקרון לפרטים כאלה, זאת מחשבה מאוד יצירתית. לכן הנבונים ביותר, שהם היו גם מנהיגי הקהילות, אם הם הלכו לכיוון רוחני, הם היו רבנים, אם הלכו לכיוון אחר, הם היו עשירים, בעלי יכולת. הם היו המצטיינים ביותר גם בלימוד הגמרא. לימוד הגמרא מילדות, זאת הייתה הטירונות הטובה ביותר לעוצמה היהודית של ההישרדות, זה השכל. מחשבה יצירתית שיכולה להכליל פרטים שונים ולהסיק עסקים ולהתנות תנאים, זו בעצם בכלל מחשבה משפטית, באופן כללי. מחשבה משפטית הלכתית שמתמודדת עם המציאות ומוצאת פתרונות כמעט במה שנדמה היה שאין פתרון, שאין אפשרות. על כן גם הערכה עצומה לסוג הזה של הלימוד, לסוג הזה של העיסוק, להשראה האדירה שזה נתן לחיים היהודים, ליכולת ההישרדות, ליכולת ההתמודדות, גם הכלכלית, גם התיאולוגית, עם הסביבה, עם הנוצרים. ברוב הוויכוחים התיאולוגיים היהודים ניצחו. אחר כך הם הוקו בכל מקרה. זה עניין נוסף. כן? כי הם היו חלשים. אבל מבחינת הוויכוח ניצחו. מכיוון שידעו לטעון טענות, ידעו לחלק חילוקים דקים, ידעו לשכנע, ידעו לעיין, מה שהיה דבר נדיר ביותר, גם אצל אנשי הכנסייה, הלכאורה מלומדים, הם היו מלומדים ביחס לקהל שלהם, אבל לא, לא ביחס ליהודים כל כך. מבחינה זאת, הגמרא סיפקה, לימוד הגמרא, סיפק גם את הצורך, גם את הערך, הערך העצמי, הקהילה, שהיו בה הרבה אנשים פשוטים, בעלי מלאכה, רגיל, הריצו את האנשים הנבונים, בין אם הם היו רבנים ופוסקים, ובין אם הם היו העשירים. כן? דרך אגב, היום רגילים לדבר על גדולי הדור. המושג הוא מושג מופיע בגמרא. הגמרא נותנת היצעה. כדאי לו לאדם להשיא את ביתו לתלמיד חכם. אם לא, לגדול הדור. כן? גדול הדור זה אדם עשיר. לאו דווקא תלמיד חכם. על כן אמרו על רבי יהודה הנשיא, תורה הוא גדולה במקום אחד. לא גדולה בתורה במקום אחד. אלא תורה, תלמיד חכם. גדולה זה השירות ומעמד חברתי. אז מישהו היום שמתייהר בזה שהוא גדול הדור, או שאומרים עליו, זה לא אומר שהוא תלמיד חכם. לא בכלל. בכל אופן, זו רק הערה. ההרצה כלפי אנשי רוח מצד אחד, למדנים שמצאו פתרונות באמת לפעמים גאוניים ומבריקים, גם בהלכה וגם בהתמודדות עם הסביבה, עם אתגרי המקום והזמן, וגם לאנשים העשירים שהיו מנהיגי הקהילות, שבעה טובי העיר, זה מושג של אותם טובי העיר, כלומר האנשים העשירים שמסוגלים לייצג את הקהילה בפני השלטון, בהתנדבות, הם תמיד עבדו בהתנדבות, לבד הקהילה, בחרו אותם, אבל הם היו התעבדו בהתנדבות, טובי העיר, גדולי הדור, מה שנקרא, הם גדולי הדור היו, באותו מקום, הייתה הרצה מאוד גדולה כלפיה, ממילא לא בכדי מה שקרה שהיו משתדחות הקהילות. הקהילות, אני אומר, המשפחות. משפחות של תלמידי חכמים עם משפחות של אנשים עשירים. מבחינה רוחנית נדמה שזה ניגודים, אבל לא מבחינת השכל. רוחנית כבר זה נכון, אבל מבחינת הכישרון לא. ממילא, משידוחים כאלה הרבה פעמים היו צאצאים מאוד מוכשרים, בין אם הלכו לזה או בין אם הלכו לזה. זה גם הוכיח את עצמו, מבחינת גידול של אנשים מאוד מוכשרים, של טיפוח הכישרון. אז אם כן, זה היה הדבר העיקרי. גם האתגר, ההכרח, הייחודיות. גם ההכרח הקהילתי מול הסביבה, וגם הצורך להגדיר את הזהות, במה אנחנו מיוחדים, דווקא בתורה שבעל פה. רק כאשר באו משברים קשים, ומסה גדולה של יהודים התרחקה ממרכזי הלימוד, מבתי הכנסת ובתי המדרש, מקהילות מסודרות. אז הופיעה הנהגה אחרת. אני מדבר על צמיחתה של החסידות. החסידות צמחה על רקע משבר מאוד קשה, שלפני המשבר, בפועל, זה פרעות תח ותת, אני מתכוון, שנת 1640, בשמונה 49, כן, כבר אמצע המאה 17, אבל לפני זה היה משבר בקהילות. מה היה המשבר? זה עניין של תהליך ארוך, של מאות שנים. יהדות אשכנז, לא בכדי נקראת אשכנז, איפה זה אשכנז? זה לא אשכנז המקראי, כמובן זה לא מדובר, אבל מה שקראו, גם ספרד זה לא ספרד המקראית, ממני לא משנה. אבל היהודים הגיעו לאן שהגיעו, וקראו לארצות האלה, איך שהם רצו לקרוא. Yeah. ספרד, להיספניה או אספניה קראו ספרד, ולאזור גבול של היום זה אלזס ולוטרינגיה, בין גרמניה לצרפת קראו אשכנז. לשם הגיעו מאיטליה, לאיטליה הגיעו מארץ ישראל, ולקח מאות שנים, דורות. ביהדות אשכנז פגעו שני אירועים קשים מאוד, שבקצה קצת אפילו השתלבו. אירוע אחד שהתמשך גם כן דורות, מסעי הצלב. משנת תו תו נון וב, תתנו, 1096, גזירות תתנו, זה מסע הצלב הראשון, ובמשך למעלה מ-200 שנה, כל 40-50 שנה היה מסע צלב נוסף. מאיפה באו הצלבנים, שאומנם מטרתם הייתה ארץ הקודש, אבל הם באו מהסביבות האלה, של גרמניה וצרפת, והם עברו, וכשהם עברו, הם בדרך כלל רצחו יהודים. זה היה קל, פשוט ורווחי. זו צרה אחת, שפגעה מאוד ביהדות אשכנז. הצרה השנייה הנוראה הייתה המוות השחור או המגיפה השחורה, שהייתה באמצע מ-14, 1350 בערך, הייתה מספר שנים, והאשימו את היהודים במגפה הנוראה. במגפה הזאת מתו יותר משליש מכלל אוכלוסיית אירופה. יותר משליש. זה לפחות מה שידוע לנו, יכול להיות שאפילו יותר. בקרב היהודים מתו פחות. לא הרבה פחות, אבל כ-20%. זה היה ניכר. מה הייתה המסקנה של השכנים הנאורים והמשכילים של היהודים? אם היהודים מתים פחות, סימן שהם אלה שאשמים. מה אמרו? הם הרעילו את הבארות. כן, אתם מכירים את הביטוי, מרעילי בארות. זה בא משם. לא שמו לב שהיהודים התרחצו כל ערב שבת במים חמים. לבשו בגדים נקיים, אני לא אומר חדשים, זה אי אפשר היום, בגדים מחובשים. נטלו ידיים במים לפני ארוחה. בקרב היהודים היו יותר רופאים, לא מפני שהיו שאז לימודי רפואה, פשוט מאוד. הרבה יותר יהודים היו שוחטים ובודקים, כלומר, הם ידעו אנטומיה של בעלי חיים גדולים, שהיא דומה לאנטומיה של האדם. ממילא כשחלו, ידעו פחות או יותר מה לעשות. שמרו יותר על היגיינה א', ידעו יותר טוב מה זה גוף חי, לכידות פנימית, שתו פחות לשוחרה, השתדלו יותר לחיות בסביבה נקייה, אכלו אוכל כשר. עכשיו תגידו, מה ההבדל? שוב, האנטומיה של בעלי חיים. א', חלק מבעלי החיים, נניח שבלאו הכי הם רובצים בתוך זוהמה כמו החזירים, לא אכלו אותם כלל. בעלי חיים אחרים שכן אכלו, בדקו אם הם לא חולים. מלכו אותם, מלח עכשיו, הם מלכו בשביל להוציא את הדם, אבל מלח הוא חומר מחטא ומשמר. אם תצרפו את כל התנאים, תבינו שמלבד ההשגחה האלוקית, היהודים מתו פחות, כי פשוט נשמרו יותר, גם אם לא התכוונו. אלה היו התנאי החיים. אבל זו הייתה מכה איומה ונוראה. בעצם הקהילות באשכנז נחרבו לגמרי במגפה השחורה, מכיוון שהאשימו את היהודים. היה נורא בעיה. גם שריפת התלמוד, וגם מיתות משונות וגירוש והכל. מה זה גרם? אני מגיע לפרעות תחבטה. ההליכה מזרחה. איפה היו האדמות הפנויות במזרח? מי אשכנז שבין צרפת, שהיא המערבית, כן, לשכנת לחוף האוקיינוס, האטלנטי, לגרמניה, שהיא ממילא יותר מזרחית, מרכז אירופה, מגרמניה לאוסטריה, זה ממילה מזרח, אוסט. אוסט זה מזרח. זו ארץ המזרח, שעדיין נכבשה על ידי דוברי גרמנית, שבטים גרמנים. מאוסטריה למה שהיום צ'כיה וסלובקיה, ולפולין. ההליכה הייתה אל האדמות החדשות הפנויות יותר. זו בכלל הייתה הליכה גם של האירופאים, של הקתולים, של הגרמנים. אחת הסיסמאות שהייתה עוד בגרמניה של אז לפני 1,000 שנה, דרנג נח אוסטן, ללכת מזרחה, לכבוש במזרח. מבחינת הגרמנים, היה כיוון נוסף של מסע צלב, לנצר את העמים הסלאביים, שבחלק גדול הם הצליחו. הצ'כים והסלובקים והפולנים, כולם ברובם קתולים, חלק כבר פרוטסטנטים, וזה בגלל מה שקרה אחר כך. והיהודים הלכו לשם, שם היו תנאים טובים יותר, שם גם הנוצרים נתנו ליהודים הקלות במס, הרבה יותר מקום להיבנות, אפשרות לבתי קברות, לבניין בתי כנסת, כי רצו אוכלוסייה, רצו ליישב, רצו לסגשג, וידעו שאם נתנים ליהודים. עכשיו, בנו שם גם ערים גדולות במשך הזמן, גם בפולין. היהודים בדרך כלל היו ביישובים עירוניים יותר, כיוון שבשום מקום לא נתנו להם להיות בעלי אדמות, להיות חקלאים. היה אסור למכור אדמה ליהודים. אם כן, רוב היהודים עסקו במלאכות, במסחר ובמלאכה. ממילא זה מה שהמקום המתאים לזה, מקום עירוני, איפה שיש שוק ואיפה שיש בתי מלאכה. יש אנשים שבאים לקנות בבתי מלאכה, בדרך כלל אנשים יותר עשירים. העיקרים לא יכלו לעשות לעצמם לקנות, חוץ מדברים בסיסיים ביותר של נפח או משהו. בפולין הייתה עצירה, לכן הרבה יהודים אמרו, דרשו את השם פולין, כאן צריך ללום, או פולניה, קדוש ברוך הוא, השכינה לנה פה בפולין. טוב שלא סיפרו את זה לשכינה. בכל מקרה, שם קרה מהפך נוסף. האצילים הפולנים כבשו אדמות עוד יותר במזרח, מה שנקרא היום אוקראינה ובלרוסים. אבל הם אהבו את החיים העירוניים. נוצרה הזדמנות. הם הציעו ליהודים לנהל את האחוזות אדירות הממדים של אוקראינה ושל בלרוסיה, ולהביא להם את הכסף. הם ישבו בקרקוב, בוורשה, לפעמים נסעו עד לפריז ולעוד, אבל גם אלה שנשארו בפולין, אותם הכובשים, האצילים, הם היו בערים הגדולות, והם רצו לקבל את התמלוגים ליהודים, עלייה וקוצפה. מצד אחד, זה נתן חיים מאוד נוחים, בית טוב ושפע של אוכל והכל, אבל אין קהילה. מכיוון שיהודי שתיים, שלוש משפחות, לא יותר, היו צריכים, כן, זה היה מנהל, היה הסגן שלו אולי, מנהל הפונדק, מישהו שלא היה צריך יותר יהודים שם. זה היה המשבר שקדם לפרעות תח ותת. על רקע מה היו הפרעות? האוקראינים התמרדו נגד הפולנים. אבל את מי רצחו? את היהודים. כי הם היו הנציגים של הפולנים באוקראינה. גם בערים הקטנות שנוצרו, ונוצרו שם ערים לא גדולות, אבל היו שם קצת יותר יהודים, אם כבר שאפשר היה לבנות בית כנסת וקהילה, והיה מניין והכל. שם היו קצת יהודים יותר, אבל אותם רצחו קודם כל, כי הם היו נציגי השלטון השנו. ששם היה סנוע בגלל שהם היו משעבדים, וגם מפני שהפולנים היו קתולים, והאוקראינים היו פרבוסלבים. היה גם הבדל דתי. וכו'. זה היה פרעות תח ותת. כלומר, נוצרה מציאות חדשה, של הרבה מאוד יהודים, קשה לאמוד בדיוק כמה, אבל כנראה מדובר על מאות אלפים, שהיו די רחוקים, אם לא מנותקים לגמרי, די רחוקים ממרכזי החוכמה היהודית. חלק עשירים יותר יכלו להרשות לעצמם להביא מלמד לילדים לכמה שנים, אבל אחר כך לא. וזה יצר מציאות חדשה, שהתלמוד, הלימודים הרבניים, לימוד התורה, התורה שהיה במשך דורי דורות, בעצם כבר לא היה במציאות. כאן אנחנו מקבלים מנהיגים אחרים, לא רבנים ופוסקים מצד אחד ולא עשירים מצד שני, אלא מי שמוכן ללכת אל היהודים הרחוקים, הכפריים, למעשה הבורים, כי הם מקסימום יודעים קצת קרוא וכתוב, בעברית כמובן, בלשון קודש. יודעים לקרוא בסידור באופן בסיסי איפה שאותיות גדולות. יודעים לקרוא זה לא אומר שמבינים. יודעים לקרוא את המילים. באה הנהגה חדשה, עם הדגשה חדשה, לא למדנית. סיפור, לספר סיפור. ועל ידי כך להביא ערכים, הערכה, חיזוק הזהות. סיפור חסידי זה דבר חדש. והוא הפך להיות חלק מובנה בחיים היהודיים שם. דבר שיהודים לא ידעו מקודם. להתיישב מסביב לשולחן, עם כוסית יין שרף, יש, כן, יין שהוא שורף באמת, כן, מדובר על סוגי ספירט למיניהם, שאף אחד לא ידע למדוד בדיוק כמה מעלות טובות יש לקדוש ברוך הוא עלינו, אבל היו מספיק מעלות, לשתות לחיים ולספר סיפורים. סיפורי צדיקים. לא סיפורים של למדנות וחילוקים ופלפולים ו... לא הבינו בזה. סיפורי צדיקים. מי עשה מופתים כאלה? ומי ככה? ומי גבר על המחשפה, המחשפה האוקראינית הזאת? ומי אב זה? זה היה הווי חדש לחלוטין. שהדגיש את הצד הרוחני, את הצד של התפילה כעבודה שבלב. לאו דווקא התפילה שכתובה בסידור, כי מעטים הבינו אותה כמו שצריך. התפילה של... אמרו ליהודי, תשמע, תגיד, תגיד ביידיש, תגיד בכל שפה שאתה יודע, העיקר שאתה תתפלל. אנחנו מדברים על סט חדש של ערכים. כאן היה ההבדל הגדול. במערב אירופה באותו הזמן, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18 ואמצע המאה ה-18. באותו הזמן צומחת ההשכלה היהודית. שתי תנועות, כל השוב היא שמה דגש לא על לימוד התלמוד, כמו שאמרנו, על המקרא, על המשמעות, על המוסר, במקביל לפילוסופיה בגרמניה ובצרפת. עכשיו אנחנו שואלים, בעקבות שתי המהפכות האלה, מדוע בישיבות לומדים גמרא, לא מקרא על משמעויותיו, ולא ספרות רוחנית, סיפורית, מה שתרצו, על משמעויותיו. זו שאלה טובה. אני נתתי כאן איזושהי תשתית לחשוב עליה. טוב, זהו. לא יודע אם זה סיפק את מה שרצית, אבל... בסדר, זה היה מובן.
תודה רבה רב, להתראות.
להתראות, כל טוב, שלום שלום. חלק מזה, תוכלו לקרוא בספר בינה לעתים חלק גימל, שהולך ונכתב זה לא יודע כמה שנים, הרבה שנים.